עברנו הרבה מהשבוע שעבר, פיגוע בעתניאל והפיגועים בפריז, ואירופה כולה שינתה את פניה, אפשר להגיד, ואני מניחה שהרבה מכם נכנסו לשבת עם הטרור באזור עתניאל, ומה קורה, ומי אלה, ונכנסו לשבת, ויצאו מהשבת להתעדכן על עתניאל, וקיבלו בפרצוף את מה שקרה בצרפת. אז כאילו התנתקנו מהאקטואליה ליממה הזאת, אבל בעצם, בטח בפרשות האלה, אנחנו, מה שקוראים בשבת בבוקר בבית הכנסת הוא באמת הכי אקטואלי, ואתה מוצא שם את הפשר, עם כל הכבוד לכל הפרשנים, אתה מוצא שם את הפשר למה שאתה רואה מול העיניים. ראינו את זה ביעקב ועשיו וביצחק וישמעאל, וגם בפרשה שנקרא בשבת הקרובה, פרשת ויצא, שעליה אנחנו מדברים הערב, גם בה אנחנו נראה המון המון פרשנות סופר אקטואלית ו-up to date. אם אתם מרגישים מנותקים מהחדשות בשבת, אז קראו את הפסוקים הראשונים בפרשה ותרגישו מאוד מאוד רלוונטיים ומעודכנים. הפעם נעבור על שלושה פסוקים שמאוד דיברו אליי כשקראתי ככה את הפרשה הזאת, שוב פרשה מכוננת עם המון אירועים ולא ניגע בכולם. שלושה פסוקים שנראה לי ששווה להתעכב עליהם, ובכלל קיבלתי מסר נוקב ביחס לשיעור הזה בשבת האחרונה. הספקתי לעבור עם נראה לי שארבעה מתוך חמשת הילדים, הקטנה היא בת שנה, אז עם ארבעת הגדולים הספקתי לעבור על הקלסרים, זה לא קורה תמיד, לעבור עם כולם על כל החומר, שזה באמת אתה יוצא עם תחושת סיפוק. ביטלנו כמה סעודות ופשוט עברנו, זה מי שמכיר, אתה מקבל מכל גננת כאילו קלסר, ואתה צריך ל-60-70 שאלות חופשי על הפרשה ועל עוד עניינים. וקיבלתי ככה באמת לפרצוף איזשהו מסר, כי ראיתי, בגלל שהספקתי לשבת איתם כמו שצריך, אז ראיתי את זה מתפתח. כלומר, אתה רואה את גן נחמי וגן אהובי, ונגיד כיתה א' וכיתה ד', ואתה רואה איך הרמה עולה. כאילו ממש איך הרמה עולה, איך ילד, מה יודע, יש לך מול העיניים מדגם, מה יודע ילד בן 3, בן 5, 7, 10, אתה ממש רואה, ווואו, וואו, בשנת, כמה ידע, וזה יודע, זה יודע רק את הפשט, וזה כבר מוסיף לך מדרשים, והוא יודע כבר וורטים, ואיך כל אחד גם מזלזל בשני, כן, אתה לא יודע זה, ואתה, מה, זה לא רק זה, זה גם זה, מה, מלאך אמר לה ככה, לא, הוא בכלל אמר לה ככה. אין כמו ילדים שרבים על קדושה, אתם מכירים את זה? אני איתו לידיים ראשון, מה זה, מה פתאום? וזה, זה כאילו ילדים שרבים על קדושה באלימות, מרוב ריצה למצוות. אז ראיתי מול עיניי איך הם גדלים, כאילו איך הם מתפתחים, ואז אמרתי לעצמי, בוא, באמת, מה איתנו? כאילו, אני בת 34. האם אני יודעת יותר מאשר בגיל 32 על הפרשה? תראו איזה גדילה מדהימה יש בשנים האלה. אז בזכות השיעור הזה אני משתדלת כן לדעת. אז בואו נתחיל, הבטחנו פסוק אקטואלי. השתדרגנו, דף המקורות גם לפניכם וגם פה לפניכם. ואנחנו מתחילים ביעקב שבורח מעשיו, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה. וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב עליו. זאת כבר תחילת הפסוק הבא. אז קודם כל, נעים מאוד, חלום. חלום. מעכשיו, פרשת ויצא ועד סוף ספר בראשית, חלומות מחלומות שונים, יעקב יחלום, ויוסף בוודאי יחלום, והשרים שם בכלא יחלמו, ופרעו יחלום, וכל החלומות האלה יקדמו מאוד מאוד את המציאות, הם לא רק משהו דמיוני, והנה החלום הראשון, אז מזל טוב וברכות, חלום הסולם. סולם, גם נעים מאוד, זו מילה יחידאית מה שנקרא, מופיעה פעם אחת ויחידה במקרא, הנה לפניכם. חלום הסולם, מה בעצם יש לנו כאן? יש לנו ניגוד מאוד 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 חריף בין יעקב, שהוא במעמד שלו, סוג של פליט, בורח, נמלט מפני עשיו, חסר כל, בלי כסף, בלי שום דבר עליו, אנחנו עוד נשמע את זה בקטונתי, נכון? כאילו, במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי איך הוא עובר? כלום, אין לו כלום עליו. והוא במצב של אדם נרדף ובורח, אבל החלום, יש פער אדיר, אך בחלום הוא בפסגות, חלום מרומם וחלום מרגש, הוא מקבל הבטחות של שמירה ושל בנים ושל ארץ ישראל, הכל שמופיע בתחילת הפרשה. ומלאכים עולים ויורדים, עולים ויורדים, מוטיב מאוד מפורסם, לא רק אצלנו, בכל האומות, כן, חלום יעקב, סולם יעקב, מה הקטע? למה הם עולים ויורדים? איך זה קשור לאקטואליה? למה זה יותר רלוונטי מלהקשיב לכתבנו בפריז כרגע? המלאכים שעולים ויורדים, אומרים לנו חז"ל, הם כל ההיסטוריה האנושית. יעקב רואה סולם, והוא רואה את כל שרי האומות שעולים ושעוד עתידים לעלות ולרדת. וכתוב במדרש, פרס עולה ויורדת, רומא, מדי, יוון, בבל, מצרים, עולים ויורדים, עולים ויורדים, ואנחנו נוסיף, דאש, חמאס, משטרים יעלו וירדו, יעלו וירדו משטרים של אלימות, ו- והחלום הזה בעצם אומר ליעקב, יש תכלית, זה לא סתם עוד ממלכה אלימה עולה ויורדת ועולה ויורדת, יש לא סתם אלימות שמחליפה ריבונות כל פעם, יש כיוון. מה הכיוון? ההמשך. והנה השם ניצב עליו, הוא ניצב בראש הסולם, גם כשזה לא נראה ככה, וגם כשהם יורדים מאוד המלאכים. אגב, יש המשך, אחרי השם ניצב עליו, יעקב גם מקבל תפקיד. אוקיי, הבנו, זה הולך להיות מהלך ההיסטוריה האנושית, מהרגע בו אתה בורח ועד ימינו אנו, עולים ויורדים, עולים ויורדים, והשם ניצב מעל כל ההתרחשות הזאת. אבל מה התפקיד שלנו? דלגו גם הפסוקים קדימה, ופרצת, ים, אבקד, מצפון, אבנגבה, וגם נברחו בך כל משפחות האדמה. אתה צריך גם לפרוץ וגם להיות ברכה בתוך כל הכללה. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, אתה מקבל פשר הרבה יותר גדול גם לאירועי ימינו. אני לא יודעת, יצא ככה משמיים, איך שפתחנו את הרדיו מוצאי שבת, משפט ראשון ששמעתי, ואני אפילו לא יודעת מי זה הפרשן, אני מתה, אולי מישהו פה שמע שיגיד לי, מוצאי שבת, גלי צהל, באנו להתעדכן על עותניאל, ופתאום אני שומעת את המשפט הבא, רק צריך להבין, איקס, לא זוכרת מי השם המגיש, אוקיי? רק צריך להבין, זה לא האסלאם, זה דאש. עכשיו, לא הבנתי איך דאש הגיע לעותניאל, ואז התחלנו להבין בעצם מה קרה. זה לא האסלאם, זה דאש. זה משפט שליווה אותי גם הרבה לאורך כל השבוע, זה אולי לא, זה סמלי קצת שהוא המשפט הראשון ששמעתי על כל האירועים. כאילו, משפט ראשון זה קודם כל אנחנו מבודדים את האויב, אנחנו קודם כל מתנצלים, אנחנו קודם כל פוליטיקלי קורקט, אנחנו קודם כל לא אומרים אמירות גורפות, שזה כמובן נכון, אבל זה כאילו, היה לי מדי מהר. מדי מהר אנחנו, אוקיי, זה לא הם, אנחנו צריכים להבהיר. למה אנחנו צריכים להבהיר? שמישהו אחר יבהיר את זה. מול המשפט הראשון ששמעתי במשך אותו לילה, אמרו שדאעש שחררו סרטון, והמשפט המוטיב המרכזי בסרטון זה, באנו להרוג צלבנים. אז בואו נראה שתי תפיסות עולם. זה לא האסלאם, זה לא האסלאם, זה רק דאעש, באנו להרוג צלבנים. איזה מילה שזכתה לרטרו השבוע, צלבנים, שמתם לב? כל ערב בחדשות, צלבנים, צלבנים, זה לא נעים לנו, מה צלבנים עכשיו? מסעות הצלב, זה לא נראה לנו רלוונטי, זה לא נראה לנו אקטואלי. אנחנו רוצים לראות ההיסטוריה אחרת. זה מזכיר לי מאוד ביקור שלנו בניו יורק לפני 5 חודשים. זכינו ללוות לארץ עולים של ארגון נפש בנפש, שעולים גם בכל, כן, גם בתקופה הזאת וכולי, עולים מניו יורק ומלוס אנג'לס ומעוד כל מיני ריכוזים אל ארץ ישראל, וטסנו איתם, זה בעצם קבוצה של עיתונאים שטסה לשם וטסה חזרה איתם. זה כאילו ג'טלג מהגהנום, אבל אתה כאילו טס וטס. אז חזרנו איתם לארץ, אבל ביום, ביממה בניו יורק, אז הלכנו לאיפה שהיו מגדלי התאומים, אזור ההנצחה ל-11 בספטמבר. אני לא יודעת אם מישהו, חלקכם ודאי הייתם שם, אתה כאילו מגיע לשם, וזה וואו, זה כאילו באמת מרשים מאוד, איפה שהיו שני המגדלים כלפי מעלה, יש שתי בריכות כלפי מטה, עמוקות עמוקות, עם שמות של כל הקורבנות מסודרים שם, וכמובן עם אפליקציה, ואתה יכול לראות על כל אחד את סיפור חייו, וכל אחד כתוב ליד החברים שלו, או ליד בני המשפחה שלו, או אנשים שהיו איתו בחדר, או במעלית כשהרה האסון. כלומר, יש כאן עבודת תחקיר, הלכו למשפחות, והרכיבו את זה. כל שם של כל אחד הוא ליד הקרובים לו ביותר, חברתית, משפחתית, נפשית, או אפילו גיאוגרפית. וזה מאוד מאוד מושקע, ואתה נכנס למוזיאון סמוך שהוא גם מאוד מרשים, אתה רואה את ההשקעה האמריקאית, מוזיקה דרמטית וסרטוני הנצחה מאוד מאוד ככה טאצ'ינג, וחתיכות מקוריות של המטוסים, ובכל חדר בפינה חבילת טישו. אמריקה זה עד הסוף. חבילה אמיתי, אני לא הבנתי, כאילו חבילת טישו כזאת מסודרת, וכשאלפו את העליון כזה מחכה, רק שלוף אותי ותייבב לתוך הטישו ככה וזה, ותניח אותו, ואפשר להמשיך לחדר הבא, שגם בו חבילת טישו בצד. ככה זה עובד. וכזה מושי, כאילו מישהו היה פה שם ביד ושם חבילת טישו בצד, אבל הכל זה כזה מאוד מאוד מונגש, ואז אתה צריכים את זה, האמריקאים שם באמת צריכים את זה, ואתה יוצא החוצה ואומרים לך, כן, אתה רוצה סיור, עכשיו עשית סיור עם מדריך רגיל, יש לנו סיור של ניצול, של סורווייבר, זה עוד $100, אבל הוא ייקח אותך, הוא היה פה בספטמבר 11, הוא ייקח אותך עם יותר אמושן ויותר כאילו סיפורים אישיים, ויש כמובן DVD, ויש מזכרות, והמון מרצ'נדייז, ויש דובים עם הבגדים עליהם של הקבעים, הקבעים האמיצים של ניו יורק, ושני דובים בזה, יחד עם DVD, אתה יוצא מפוצץ ועקוב אחרינו בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק, אתה יוצא משם, כולך מולעת בחוויה הזאת. ואחרי שעתיים שהסתובבנו שם, אני אמרתי לעצמי, הכל, באמת, כל הכבוד לאמריקאים על ההשקעה. אפשר להבין, מי עשה להם את הדבר הנורא הזה? מה קרה פה? זה היה אסון טבע? צונמי, גשם, מטאור, אף מילה. וחיפשנו היטב, אף מילה. יש איזה מקור לרשע הזה שהתפרץ נגד האנושות? מאיפה הוא הגיע הרשע הזה? ואם אנחנו לפעמים מרוב פוליטיקלי קורקט, לא יכולים להגיד כלום. מרוב רצון להגיד לא, זה לא האסלאם וזה לא זה וזה לא זה וזה... זה, בעוד הם אומרים בצורה מאוד מפורשת מה הם רוצים, אנחנו בעיקר עומדים שם, ורוב האנשים פשוט עומדים שם מול שתי הבריכות ועושים סלפי. זו התגובה המערבית פחות או יותר לטרור. וזה ממש היה ככה, אני כל פעם שיש טרור עולמי נזכרת בה, אני לא יודעת איך ינציחו בפריז, אני מקווה שאחרת את מה שקרה כאן, ויגידו דברים יותר מפורשים. אנחנו מכל מקום אומרים דברים יותר מפורשים, יש לנו סיפור ויש לנו סולם ויש לנו חלום, וזה המקור הראשון, שאני חושב, זה הפירוש הראשון לדרך להסתכל על הפסוק הזה. אבל יש דרך אחרת לגמרי, אחרת לגמרי, שאומרת שזה בכלל לא היסטוריה. זה היה פירוש מאוד לאומי, מאוד היסטורי, פירוש אחר לחלוטין, הרבה יותר, הרבה יותר, אפשר להגיד, אישי, פרסונלי. הסולם הוא לא ההיסטוריה של יעקב. הסולם הוא יעקב, הסולם הוא האדם. הסולם הוא האדם. האדם הוא סולם. שמוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. זה אנחנו, זה הסוד שלנו, להיות גם גוף וגם נשמה, ואולי זה לא סתם סולם, המון פרשנים מתעכבים על המילה הזאת, אמרנו מילה יחידה, חד פעמית, השלבים שבו, אנחנו לא עולים יותר מדי גבוה, וגם לא צונחים יותר מדי מהר, אנחנו עולים בהדרגתיות, אנחנו עולים ויורדים, ויותר מזה, אם עולים צריך גם לרדת, אם אתה עולה לאיזה פסגות רוחניות גבוהות, תרד אחר כך, תשפיע גם למטה, ירידה לצורך עלייה, עלייה לצורך ירידה, כל הסוד הזה כלול כאן בסולם, ולפי אותם פרשנים, שהם שוב יותר קיומיים ופחות היסטוריים, אז מה העיקר בכל מסלול חייו של האדם, שיש בו עליות ויש בו ירידות? כמובן שהשם ניצב עליו. והרבה פרשנים מודרניים מעלים את הרעיון הזה, שאנחנו הסולם, אבל היה אדם אחד שלא העז להעלות אותו ולכתוב אותו, עד שהוא לא יבסס אותו. ואני חושבת שזה סיפור שאפשר ללמוד ממנו הרבה, לא רק מהפירוש, אלא דווקא מהסיפור. וזה ילווה את השיעור שלנו הרבה, זה ספוילר, חנן ונחמה והיחסים ביניהם, בין חנן פורט, לבין נחמה ליבוביץ' ילוו, אנחנו אוהבים פה כל אחד מהם בנפרד, אז בטח כשיש אינטראקציות ביניהם, אז זה הולך ללוות אותנו הרבה. נחמה הייתה מגיעה הרבה לגוש עציון, לתת שם שיעורים, גם לגוש עציון ההיסטורית. אני פעם שמעתי מפרופסור אליעזר בשן, שהוא היום לדעתי בן 80 פלוס, שפעם, איך הוא ואשתו הכירו? הוא אמר, אז היו, בחור ובחורה היו לומדים יחד נחמה. מי שלמד יחד נחמה ידעת שזה כבר רציני, זהו, החבר'ה במשק כבר התארגנו לחתונה. והיו לומדים יחד נחמה בגוש עציון הישן. אז נחמה גם הייתה מגיעה לשם הרבה, וכך מספר חנן, הוא גומר פרק שקוראים לו האדם הוא הסולם. כלומר, הוא מסביר למה האדם הוא הסולם, אבל כך הוא מסיים. אוסיף בנימה אישית, בביאור זה, כן, הביאור שהולך לקטע הקיומי, האינטימי, האישי, בביאור זה לחלום הסולם, הגיתי שנים רבות, ואף העליתי אותו לפני מורתי הדגולה נחמה ליבוביץ', שלימדה פרשת השבוע בקבוצת כפר עציון משכבר הימים. נחמה הקשיבה בעניין לדבריי, ולאחר שסיימתי, הביטה בי בעיניים חכמות, ואמרה, אני אישה זקנה, וכל ימיי גדלתי על פירושיהם של רשי והרמב"ן לחלום הסולם. על כן קשה בעיניי לקבל עתה פירוש חדש שאינו מצוי בפרשנים הקלאסיים. אך אם תמצא פרשנים נוספים המפרשים כמותך, נוכל לדון מחדש בעניין. תעצרו, תעזבו רגע דף המקורות ששם זה ממשיך, עוד בעת נמשיך, בואו נעצור רגע כבר כאן. יש לנו פה פרופסור למקרא, מבוגרת, מנוסה, פרופסור, ותלמיד חכם, צעיר, מוערך, בוגר ישיבות, שלא מעזים לחדש כל כך מהר משלהם, למרות שהם יודעים ומכירים, וזה, אני חושבת שזה יסוד ענק, יותר מהפירוש עצמו. אומרת לו נחמה ליבוביץ', אם תמצא פרשנים נוספים, אני רשי, אני רמב"ן, אני... יש פה ענווה לא כל כך מצויה, מאוד מאוד נדירה כלפי הטקסט. אחד המשפטים הכי מפורסמים זה 70 פנים לתורה. מכירים את זה? 70 פנים לתורה, מה? אז אני מוסיף את הפן שלי, מה הבעיה? אני חושבת שהפוך, 70 פנים לתורה זה אומר, רגע, רגע, חביבי, שנייה, יש 70 פנים לתורה, למדת אותם לפני שאתה מוסיף את הפן ה-71, לפני שאתה עכשיו מחדש לחידושים, 70 פנים לתורה, אתה כבר יודע את רשי על הפסוק, את הרמב״ם, את הרמב״ן, את רבי סעדיה גאון, את רבי, אתה, 70 פנים לתורה, למדת את ה-70 לפני שאתה ממציא את שלך, ויש פה עוד עניין, לא כתוב 700 פנים לתורה, 70, אוקיי, זה רק 70. יש פנים שהם לא בתורה. אפשר לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. כלומר, זה רק 70, זה לא אינסוף. לא אומרים אינסוף פנים לתורה. ואני חושבת שהשיחה בין שניהם, שוב, אנשים שבהחלט יכולים לחדש משלהם, שניהם, כל אחד עם שיעור קומה, לא. אנחנו נבדוק, אנחנו נראה. אם תמצא, אולי נדון בזה מחדש. זאת ענווה מדהימה כלפי הטקסט, ואגב, בשיח הציבורי שלנו, אנחנו לא מוצאים ענווה כזאת כלפי היהדות. יוצא לי לראיין לא מעט, כן, זה עבודה שלי. כשאתה מראיין על נושאים אחרים, אני לא יעלה לשידור מישהו על כימיה או על מוזיקה קלאסית בלי להבין בזה, נכון? כימיה זה נושא רציני, מוזיקה קלאסית זה נושא רציני. יהדות, יאללה, יאללה, מה הם עושים שם כל היום בישיבות מתנדנדים, הרבנים האלה, מה זה ההלכה, מה זה פה, להקל, להחמיר, זה, 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 כולה, כולה, צריך להקל. רגע, שנייה, למדנו, בדקנו, מה, מי, מו, 70 פנים, עברנו על 70 הפנים האלה לפני כן, יש לנו נטייה כזאת אוקיי, ככה, רש"י חושב, אני חושב ככה. אז רגע, שנייה, אנחנו רואים משתי הדמויות האלה שזה לא כל כך פשוט, ולמרות שחשבתי אולי באיזה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כאילו איך אפשר לסנגר על זה, אולי זה אומר שאנשים אכפת להם מהיהדות שלהם. כאילו זה מעיד על איזו תחושה של שייכות למרות הכל. כי בסדר, כימיה זה כימיה, אבל יהדות, מה, אני יהודי? וכאילו, אוקיי, אז אני חושב שככה. אבל מה שיפה זה, בהמשך חנן מסביר, אחרי שהוא אומר, אוקיי, אני אחפש פרשנים כאלה, והוא מוצא שלושה. הראשון הוא בעל התניה, בספר התניה כתוב שהאדם הוא כמו סולם והוא עולה במעלות התפילה. השני הוא רב חיים מוולוז'ין, שהוא בעצם אפשר להגיד בעל מחלוקת של בעל התניה. זה מייצג את שיטת החסידות, ואולי הספר הכי מנוגד לתניה, מנוגד כמובן בתוך תחום הקודש, אבל במחשבה זה ספר נפש החיים שלו. ואם גם רבי חיים מוולוז'ין וגם בעל התניה וגם השפת אמת מגור אומרים אותו דבר, אלה שלושת המקורות שחנן מוצא ומביא, שאומרים האדם הוא כן, הוא סולם, אפשר לקחת את הפירוש הזה של יעקב על עצמו, אחרי שהוא מוצא את כל זה, הוא כותב כך. מאז עברו שנים רבות, ונחמה, האם הגדולה למקרא, הלכה לעולמה. אך הנה בשנים האחרונות זכיתי לגלות שלושה גדולי עולם הרואים בסולם משל לאדם. פה הוא מביא אותם. אילו זכיתי, הייתי מציע פירושים מופלאים אלה לפני מורתי הדגולה, נחמה, בעודה בחיים. עכשיו שלא זכיתי, הרי אני מביאם בזה מתוך תפילה כי יהיה בהם נחת רוח גם לנחמה עליה השלום בעולם העליון. נדמה לי שהסיפור הזה מעיד גם על טיב הפירוש וגם על טיב המספר, כי מי כמו חנן חיבר בחייו בין שמיים לארץ, ראשו פה ורגליו פה, אבל אם אתה באמת רוצה להיות אדם כזה שראשו באמת נמצא בשמיים והוא סולם שהוא מוצב ארצה, אז ענווה, ענווה כלפי התורה, ראינו כאן את הגישה שלו, לחפש אצל שלושה גדולי עולם כדי בכלל להעז לכתוב ולהעלות את זה לפני המורה שלך. אני חושבת ששוב, הסיפור הוא יותר מהפירוש, או שהוא משתלב טוב בפירוש. אז בואו נמשיך, ואמרתי ספוילר, אנחנו נשמע את הדעות שלהם על עוד פסוק מאוד מאוד מכונן בפרשה. הפסוק הבא, אנחנו ממשיכים עם יעקב, נכון? יצאנו, חלמנו חלום גדול, יעקב הוא ישראל, מעכשיו הוא כבר, זה כבר אנחנו, עוד מעט הוא יקבל את השם בהמשך, זה כבר, הוא כבר מייצג את כולנו. אז הוא חלם את החלום הגדול, אני כבר יודעת איך בשבת הילדים יספרו שהאבנים רבו, כן? עלה יניח הצדיק את ראשו, והוא מתעורר מהחלום הזה. וישא יעקב רגליו, וילך ארצה בני קדם. מה כל כך מיוחד בפסוק הזה? למה דווקא אותו? פסוק טכני. אז הוא קם מהחלום, מתחיל ללכת, אנחנו אמרנו, הוא בורח עכשיו. וישא יעקב רגליו, אומר רש"י, זה לא ביטוי רגיל, זה לא וילך יעקב. לפני שנייה אמרנו ויצא יעקב, נכון? פתחנו פרשת ויצא, אז מה זה וישא יעקב רגליו? רש"י אומר, כיוון שהוא התבשר בשורה טובה, בגלל אותו חלום, הוא ראה את העליות והירידות ואת השם ניצב עליו, אז, שימו לב, נשא ליבו את רגליו ונעשה קל ללכת. מה לוקח אותנו? בגלל מה אנחנו הולכים? בגלל הרגליים או בגלל הלב? אומר רש"י, בגלל הלב. הרגליים מצייתות פה ללב. נשא ליבו את רגליו, וישא יעקב רגליו. הגוף שלו מרים את הרגליים, ומתוך כך יש לו את הכוח ללכת. אומר הרש"ר הירש, בדיוק על הפסוק הזה, זה לא עוד ויצא יעקב, כמו שהתחילה הפרשה. זה כבר וישא יעקב רגליו, כי לא רגליו של האדם הוליכות אותו, לא הגוף נושא את הרוח, אלא הנשמה החיה באדם היא שמניעה אותו. כך יוצא יעקב לקראת עתידו. הנפשי, כולנו יודעים, משפיע על הפיזי, נכון? זה קורה במסע קומטה, וזה קורה אם אתה פתאום צריך לרוץ אחרי אוטובוס, וזה קורה בכל מקום, מתגלים, וודאי שזה קורה במצבים רוחניים, כמו שיעקב מקבל כזאת הבטחה, אז הוא יוצא לדרך עם רוח אחרת, עם כוחות אחרים, כי התודעה שלו משפיעה על ההוויה שלו. וזה ממשיך, זה לא רק כאן, לאן הוא הולך? אל הבאר, הוא פוגש שם את אותו מעמד של המתנה לרועים, אבן מאוד מאוד כבדה על גבי הבאר, אף אחד לא יכול להרים אותה, הם כולם צריכים להרים אותה ביחד. אגב, אל תתלהבו, זה לא איזה אחווה מיוחדת. הרש"ר הירש, רבי שמשון רפאל הירש, אומר, זה לא מתוך איזה כל הרועים ביחד, וואי, איזה יופי, ממש קיבוץ כזה של רועים, איזה סולידריות, מה פתאום? הוא אומר, הם פחדו שמישהו אחד כל פעם יבוא ויגנוב, אז הם שמו אבן כל כך גדולה, שרק כולם ביחד יכולים להזיז, ואז כולם רואים כמה כל אחד לוקח וכולי. זה מתוך השדנות, זה לא מתוך סולידריות, זה מתוך רמאות ולא לא מתוך אחווה. רק כולם ביחד יכולים לפתוח ולהזיז את האבן הזאת. אז איך יעקב עושה את זה ככה? איך יעקב, כן, מזיז אותה בשנייה? בגלל החלום? גם. אבל יש לו עוד משהו שנותן לו כוח. והיא כאשר ראה יעקב את רחל, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר. רואה את רחל, זה נותן לו כוח. שוב, ברשי ואומר, זה כמו אדם שמעביר פקק מעל פי הצלוחית להודיעך שכוחו גדול. מה זה כוחו גדול? אנחנו רוצים שהוא יהיה שמשון הגיבור, יעקב אבינו צריך להיות גוליית, אנחנו ככה רק מתרשמים אם יש לו כוח פיזי, ודאי שלא. אז מה כן? אם הרגליים נושאות את הלב, גם הראייה של רחל גורמת לידיים להצליח לדחוף את האבן. מה נותן כוח לבן אדם? אמרנו קודם, הבשורות הטובות, הרוחניות, מזה בן אדם מקבל את העצומות גם לעשות דברים פיזיים. ובאמת אנחנו רואים פה שני גורמים שנותנים המון המון כוח לבן אדם, הקדוש ברוך הוא והבן זוג שלו. קדוש ברוך הוא ובן זוג כגורם שנותן דחיפה, שאפשר בגללו לעשות עוד דברים, וזה התפקיד של שניהם. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מקטין אותם, ויש אנשים שהבן זוג הורג אותם, אבל הפוך, אנחנו רואים פה את הכוח שיעקב מקבל משני המוקדים האלה, מהקדוש ברוך הוא ומאשתו, וזה זה, זה כוח פיזי, עובדה, זה נבדק בהליכה וריצה ובדחיפת אבנים, עד כדי כך. עכשיו, זה מדהים לראות, בעוד יעקב הוא במשהו, בחוויה רוחנית פה, עוד פעם באים אליו, זה קצת דז'ה-וו, כן, לבן ומתואל, הם לא השתנו. עוד פעם הם באים, והוא ורחל עוסקים פה בדברים באמת של נצח, אתה רואה את כל ה... ויש כאילו פס קול מקביל, אותו אירוע, אותה באר, אותה אבנים, ואיך הם באים וממשיכים לראות מה? כסף ותכשיטים. המשפחה של רחל, מה זה מאוכזבת? העבד, רק לפני דקה העבד של אברהם היה פה עם כל הגמלים וכל התכשיטים והנזמים והזהב, ולבן רץ ליעקב ומחבק אותו ואפילו מנשק אותו לבדוק אם אין לו מטבעות בלחיים או במעיל או בכיסים, עד כדי כך הם בעצם משתתפים בעלילה בלי להבין מה קורה מסביב, כן? הם לא מבינים בכלל את כל התהליך פה. אבל הפסוק הזה, וישא יעקב רגליו, יש עוד משמעות. זה לא רק הכוח הרוחני שאנחנו מקבלים, בסדר, אנחנו מקבלים כוח מהעובדה שיש לנו למה. יש לנו איזשהו חזון, אז מקבלים לזה כוח בכל התחומים. זה לא רק זה. יעקב, שוב, יעקב ישראל, אנחנו יעקב, אפשר להגיד, הוא המשתלב הראשון. הוא הראשון שיוצא לעולם עם הבשורה. אברהם היה מהפכן, אין בעיה, אנחנו כבר דנו הרבה בדמות הזאת, ולנצח הוא הפך את העולם. יצחק, פסיבי, אמרנו דור שני, הוא צריך להמשיך בשקט, בהתמדה, לא יוצא מארץ ישראל, לא מחדש, חופר את אותם בארות, עושה את אותם דברים, לכאורה פסיבי, זה הרבה גבורה להיות כזה פסיבי, אבל הוא היה דור שני, אנחנו עם הדור השלישי, הדור הראשון שיוצא לעולם החולין, בניסוי הזה, בפרויקט הזה שנקרא העם היהודי, יעקב הוא האב טיפוס, בזה הוא באמת יעקב אבינו, באיך אנחנו משתלבים בעולם ושומרים על העצמאות הרוחנית שלנו, הוא יוצא לגור עם לבן, והוא יוצא לחוץ לארץ, והוא חי בחברה שסותרת את הערכים שלו, ומה הוא עושה? מה הוא עושה? וכאן יעקב אבינו הוא מודל בעניין הזה של לשלב קודש וחול. כותב את זה הנתיבות שלום, אני חשבתי שמדובר בטעות דפוס, ממש בטעות דפוס, כי זה מופיע לדעתי לפחות 10 פעמים, הנתיבות שלום, אתה מסתכל על מה שהוא כותב על פרשת שבוע, לפחות 10 פעמים הוא חוזר על הפסוק הזה בתור מוטו, וישא יעקב רגליו, אני שוב חשבתי שהפסוק הוא טכני, וישא יעקב רגליו, שהרוח נותנת לו את הכוח לצאת אל תוך עולם החולין. הוא כותב שזה הסיפור, שזה הסוד, אני נתחיל בנתיבות שלום ונעבור אחר כך לסיפור מהחיים שלי על השילוב הזה בין בן קודש לחול, נכניס את זה אולי גם קצת לעולם התקשורת. אבל בואו קודם נראה מה אומר הנתיבות שלום, אצלכם זה מקור ד', מה הוא אומר על הוישא יעקב רגליו הזה? הוא אומר, אין, זה המפתח להכל. מי שפה ורוצה לשלב בחייו בין קודש לחול, זה הקוד. כך כותב הנתיבות שלום על יעקב, נעמד בפניו כל העולם כקיר, שלא ידע איך נכנסים אל העולם השפל, מתוך מצב של דבקות בהשם. כן, הוא גומר חלום רוחני, איך עכשיו יורדים לעולם? ואתה נתגלה לו שאין זה סתירה. הראו לו מן השמיים, כי סולם מוצב ארצה, כן, זה מתחיל בסולם, וראשו מגיע השמיימה. כלומר, תכלית רצון השמי, שיהודי יעסוק בענייני העולם הזה, ובתוך זה ימצא דרך איך להיות קדוש להשם. ואז, הוא מגלה את הסוד, ואז, וישא יעקב רגליו. ופסוק זה, וישא יעקב רגליו, הוא הקדמה לכל הפרשה העוסקת בעניין, איך שיעקב נשא אישה, ואיך שהוליד בנים שבטי קו, ואת כל העסקים שעסק בהם, שכל אלה עניינים קדושים, הכל הוא מכוח וישא יעקב רגליו. וזאת באה התורה הקדושה להורות בזה. עד איכן יכול יהודי להגיע, שבמקום הגרוע ביותר, בית לבן, שהיו שם כל ענייני כישוף וטומאה, שם עשה יעקב קודש קודשים. בכוח שהרים גם את רגליו להשם יתברך, והוא סימן לכלל ישראל למה שיהיו בניו עתידים לעבור. הוא ממשיך ואומר, ופרשת ויצא אפופה כולה סוד, אבל כאילו הוא רק אומר, אני רק מסביר פה רמה אחת, אבל התורה מלמדת אותנו בזה שיהודי יכול להרים הכל להשם יתברך ואת כל ענייני הגשמיות. ניתן להגביה למדרגות גבוהות הגבוהות ביותר, והעולם כולו הוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. וכשיהודי לומד את הפרשה ומאמין באמונה שלמה שכל תיבה היא קודש קודשים וסודות התורה, הרי הוא זוכה לעזר מיעקב אבינו. אנחנו עוקבים אחרי השפה של הנתיבות שלום כל שבוע כמעט, זה נדיר שהוא ככה כותב, ככה מתלהב מפסוק וככה אומר, אין, זה המפתח, זה הסיפור לשילוב קודש וחול. אני יכולה לספר קצת לרמה האישית שלי. בואו נרד קצת מיעקב אבינו והנתיבות שלום לדסק החדשות בערוץ 2 בנווה אילן. חלקכם אולי שמעתם את הסיפור שאני מספרת אותו המון, כי לי הוא שינה את כל התודעה. אני עבדתי שם בשנים שבהן שלי יחימוביץ' לא הייתה בפוליטיקה, אלא עדיין עיתונאית בכירה. אני הגעתי לחדשות ערוץ 2 בגיל 21-2, מאוד הגדרתי, כלומר כשאמרתי תורה ומצוות, הגדרתי את עצמי כדתייה, לא מגובשת באופן יוצא דופן, אבל כן, כבר התחלתי, כלומר כן ידעתי שלא מתקשרים אליי בשבת, ושאני אוכלת כשר וכו', כלומר כן ידעתי שאני כבר שומרת על דברים בסיסיים שהם עקרוניים לי. לא הבנתי איך זה משתלב, הערכים האלה, עם ערכי התקשורת. כלומר חשבתי שיש איזושהי אובייקטיביות, ואנחנו כולנו צריכים לספק איזה תוצר שהוא מאוד מאוד אובייקטיבי, כל אחד יש לו את הערכים שלו, הערכים זה בבית. יהיה יהודי בביתך, ועיתונאי בצאתך, כלומר בבית תשמרי שבת, אכפת לי מה את אוכלת, בסדר גמור. כלומר, היחס שלי לזהות שלי, אם אני מסתכלת אחורה, היה פחות או יותר, אני רוצה להגיד, כמו איזה צמחוני. כאילו, אני אוכל זה, אתם תאכלו מה שאתם רוצים, אני אוכל, אבל אי אפשר, בגלל שצמחונים הם היום, צמחונים וטבעונים הם דאש, אז בואו נעבור, ננסה לחשוב על דימוי אחר, כאילו, פחות אידיאולוגי, כי גם צמחוני זה אידיאולוגיה. צליאק, יודעים מה זה צליאק? רגישות לגלוטן, אוקיי? בן אדם שיש לו רגישות לגלוטן, הוא לא יכול לאכול גלוטן. הוא בבית לא, אבל זה לא קשור אליך. התפיסה שלי בתור דתייה הייתה, אוקיי, אני, יש לי צליאק. לי יש את העניינים שלי, אני צריכה פה לברך, פה ליטל ידיים, פה אי אפשר להתקשר אליי עד 5:23, אבל זה עניין צליאק, זה לא קשור אליכם, ובטח לא קשור לעבודה, לפרסיה, פה אני עיתונאית, פה כולנו אותו דבר. אני, היה אז סלימן השפי, רוני דניאל ואמנון אברמוביץ', יש פה איזה פס ייצור של עיתונאים. יאללה, מי לימדה אותי את האמת? הרבנית האדמורית שלי יחימוביץ' באותם שנים, היא גם כשהסתכלתי עליה מהצד וגם בשיחות אחד על אחד, קיבלתי ממנה הרבה מאוד שיעורים בדיוק בנקודה הזאת, איפה אתה משלב, איפה אתה יוצא החוצה עם כל הרעיונות, עם כל הרעיונות שלך. אני אתן כמה דוגמאות קטנטנות, כי באמת יש לי הרבה בראש, על עצם הנקודה של להביע את דעתך. המון פעמים באתי ודיווחתי, כאילו אמרתי מה דעתי, אמרתי מה קרה, עובדות, 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 עובדות. ואז, אתם יודעים מה, יאללה, אני אכנס, שני סיפורים, יש לכם זמן? שני סיפורים. הראשון קרה בימים שבהם היה רדיו פיראטי, זוכרים פעם זה היה, זה הולך להפיל מטוסים, היה כאילו כל המדינה הייתה על רדיו פיראטי של שס, וזה, ואז אני הייתי כתבת, והמשטרה עצרה באותו יום את המפעילים של רדיו שמיים, רדיו כפיים ורדיו אלפיים, לא יודעת, עצרו את המפעילים, והמשטרה אמרה שזה הפריע לנטבג, וצילמו אותם בערכת מעצר, והביאו אותי לאולפן, שלי המגישה, מביאים אותי לאולפן, ואני אמורה לדווח על זה. והיא פונה, שלום כתבתנו סיוון רב, זה עוד היה בלי מאיר, שלום כתבתנו סיוון רב, מה קרה היום בתחום? ואני, ובכן, נעצרו מפעיל רדיו שמיים, רדיו כפיים ורדיו אלפיים, והמשטרה אומרת שזה מפריע לנטבג, הנה ערכת המעצר, וכך אומר לנו עורך דין. ואז הכתב כאילו תמיד שותק ונכנס, ואז לוקח לזה לפעמים כמה שניות, וכך אומר לנו עורך דין, תתעורר הבמאי, כך אומר לנו עורך דין. ואז נכנס משפט שהעורך דין כאילו אומר שם בבית משפט, ותודה רבה, תודה רבה. ואז שלי שואלת אותי, ולאן זה הולך הסיפור הזה לדעתך? מה, בוא נסתכל, באולפן, עדיין בשידור, בוא נסתכל על התמונה הגדולה יותר, לאן הולך הסיפור הזה? ואני בלעתי את הלשון, לא היה לי מה להגיד. המשטרה אומרת שזה מאוד מסוכן וזה מפיל מטוסים בנתב"ג. תודה לך, סיוון רב. אחר כך באיפור, יוצאים לחדר איפור, ואז מורידים, יש כאילו מגבונים של הגיס, כן, זה, וזה כשמשקיעים בנו זה הגיס, ומנגבים את ה... מורידים את כל האיפור להיראות נורמלי, כאילו, בעיקר, זה יותר חשוב לגברים כשהם יוצאים מהטלוויזיה לזכור לעשות את זה, כי אז יש גברים שכאילו יוצאים והם חושבים שכולם ברחוב מסתכלים עליהם כי הם היו בטלוויזיה, אבל כולם ברחוב מסתכלים עליהם כי הם מאופרים. אז כאילו ממש, אני רוצה לשים שם איזה שלט, כאילו גבר, לפני שאתה יוצא, זה. אז כאילו עומדים בחדר איפור, מורידים את כל הדבר הזה, לפחות בסיסית, כי זה אי אפשר לצאת לרחוב, כמו שאתה מאופר בטלוויזיה, זה הכי עולם השקר, אתה יוצא ככה לרחוב, אתה נראה עם כאילו שפחתל. אז כאילו קצת מורידים, ואני מדברת עם שלי, והיא אומרת לי, תגידי, מה זה היה שם באולפן? אני אומרת, למה? נתתי לך את המידע. אומרת, כן, אבל אני ביקשתי את התמונה היותר גדולה, תני לי משמעות, תני לי פשר. וואלה, משמעות, פשר, לא חשבתי על זה עד היום. חשבתי שעיתונאי רק מביא מידע. היא אומרת לי, מה פתאום? תגידי לי, למשל, עד מחר יכולים לסגור את הרדיו הזה, ועוד פעם יקום רדיו, לא יודעת מה, אין לי עוד חרוז לכפיים, אלפיים שמיים, לא יודעת מה. כאילו, לא, לא, זה לא ילך, אנחנו כאילו נסגור והם יקומו, נסגור והם יקומו. העניין הוא לא לייבש את הביצה, העניין הוא לתת להם פתחון פה, כי הם מרגישים שנגיד אני, חילונית, שמאלנית, אשכנזית, לקחת להם את המיקרופון, אין להם מספיק פתחון פה, הם צריכים תחנות, אגב זה נכון, מאז נפתחו עוד, אבל כלומר בשורש, הסיפור הוא לא זה שהמשטרה עצרה, תמיד תחשבי על התמונה הגדולה ותני את הפרשנות. מה נטבג נטבג? בסדר, אז מה יהיה מחר? בואו נחשוב, כאילו, כשאת נותנת סיפור, כשאת נכנסת לאולפן, אם את באת להקריא לי את ההודעה לדובר של המשטרה, תישארי בבית. גם אני יכולה להקריא, גם רובוט יכול להקריא, כתב הוא לא רובוט. תכניסי את הערכים שלך. אמרתי, רגע, נכון. אני חושבת, בדיוק כמוה, וואלה, אולי זה נכון, לא צריך מצוד אחריהם, זה בכלל לא הסיפור, אולי השם זה התקשורת הממוסדת, משרד התקשורת, לא אותו שדרן שבסך הכל רוצה תחנה שקרובה לערכים שלו, בחיים לא חשבתי לשדר ככה את הסיפור של הרדיו הפיראטי. עכשיו, עזבו רדיו פיראטי, זה כבר מאחורינו, עוד סיפור אחד, שבו הבנתי, קצת יותר קשור גם לדילמות שהן באמת יותר מטרידות אותי היום, למרות שבכל סיפור אתה עיתונאי, אתה יכול להפוך ולהגיד, רגע, איפה אני מביא את הערכים שלי אל תוך עולם החול. אבל כאן, זה סיפור ששלי, אגב, הוא סיפור מדהים, שלי לא זוכרת אותו. אולי יכול להיות שסיפרנו אותו פה באיזה חג שבועות, באיזה תיקון ליל שבועות, אני לא יודעת באיזה הרכב כלשהו, אבל חשוב לי לחזור עליו לעצמי, שאני אזכר, כי הוא באמת מלמד אותי, אני נזכרת בו המון המון, הנה, היום הייתי צריכה אותו, היום בערב, שהייתי בעריכה של איזו תוכנית, הייתי צריכה להיזכר בו. הייתי כאמור טירונית צעירה כזאת, נצמדת עדיין לקירות, ככה חסרת ביטחון עצמי, כתבת מאוד מאוד טריה, מגיעה אליי מפיקה עם דף ביד, והיא אומרת לי, מחר את הולכת לשדר, את הולכת לעשות כתבה, זה שלב שבו כל יום אומרים לך, איפה אתה מצלם מחר, אתה כתב מתחיל, כל יום אתה עושה כתבה. מחר את עושה כתבה על תחרות מלכת היופי, של העובדים הזרים הפיליפינים בתחנה המרכזית בדרום תל אביב. בבקשה. זה שם מחר בשבע, את והצלם שם. וזה עוד היה בעידן הפקסים, היא כאילו החזיקה פקס, והיא נתנה לי את זה. זה ההודעה לעיתונות של היחצן על התחרות. ואני כזה מסתכלת, ועושה בצד מאוד מאוד אחראי את מה שאני חושבת שכל אחד צריך לעשות. המצאתי מיד לסבתי אחות גדולה, הרגתי אותה, והודעתי שמחר הלוויה, ולכן לא אוכל להשתתף באירוע המרגש והמשובב לב הזה, כיוון שאנחנו מתאבלים על הסבתא, אל תשאלי איזה סיפור חיים היה לאחותה וכולי, אנחנו כולנו סביב הסבתא עם האחות. אוקיי, מפיקה עברה הלאה, בדיוק משמיים, הקדוש ברוך הוא, השם ניצב עליו, הקדוש ברוך הוא הביא לי את שלי ככה במסדרון, שלי עוברת פה, אני פה, המפיקה פה, שלי עוברת, ואז שלי באה והמפיקה עוד מחזיקה את הדף, אומרת לה, שלי, שלי, סתכלי, סתכלי, סתכלי. את מגישה עכשיו תוכנית, לא? סיוון פה על הסבתא, אני כזה אומרת, מייבבת בצד, סיוון פה על הסבתא, תקשיבי רגע, לאחות של הסבתא, בואי רגע, שלי, יש פה משהו נורא חמוד בשבילך, לסוף התוכנית שלך, פן כזה, לייט כיפי כזה לסוף, כזה, משהו חמוד, קחי משהו כזה נחמד לסיים איתו עם חיוך, קחי, תחרות מלכת היופי, עובדים זרים, דרום תל אביב ופיליפינים, קחי. שלי לוקחת את זה, מסתכלת, מסתכלת על המפיקה, מסתכלת על זה, המפיקה, על זה, על המפיקה, ואז זה מתחיל. אני עומדת פה, היא פה, היא פה. התנועה הפמיניסטית נוסדה כדי לומר שהאישה אינה חפץ. אנחנו לא מסתכלים על האדם לפי הגנים שלו, אם הוא גבוה או נמוך, שמן או רזה, בלונדיני, עיניים ירוקות, מה זה משנה? הפיגמנטים? אני לא אומרת שבחיי יום יום לא מסתכלים על מראה חיצוני, אבל לערוך תחרות שכל כולה היא להסתכל ולשפוט אנשים לפי המראה החיצוני שלהם ולקרוא לזה תחרות מלכת היופי, אני חושבת שזה בהמי, מתועב ולא מוסרי. אבל חכי, 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 יש כאן שיעבוד כפול, שיעבוד על גבי שיעבוד, כיוון שהעובדים הזרים הם האוכלוסייה המוחלשת ביותר בחברה הישראלית. הם לא זוכים לא לפנסיה ולא לשעות עבודה ומנוחה ולא לשום זכויות. בעצם מה שאת מציעה לי כאן זה אייטם, איך קראת לזה? כליל, פן, חמוד, לסוף תוכנית, תועבה מוסרית כפולה, שאת מכנה אותה פן, אם דבר מתואב כזה צריך להיכנס לאולפן שלי, הרי שזה צריך להיות בתור תחקיר, כיצד אנחנו מעיזים לעשות את זה לאוכלוסיית העובדים הזרים, ומי היחצן השרלטן שמארגן את האירוע המזעזע הזה בתחנה המרכזית מחר? הדבר הזה לא ייכנס לכאן, ואני שואלת אותך, למה הגעת למקצוע העיתונות? הבחורה... שלי, עכשיו במליאה יש הצבעות על התקציב, היא בטח מתגרדת עכשיו, לא מבינה מה... אז הבחורה, אני לא יודעת מה קרה, אולי נמלטה ל... לא יודעת לאן, מה נסגר איתה מאז, לא ראיתי אותה מאז. שלי, המשיכה. שלי, רבותיי, לא זוכרת את הסיפור הזה. אני מספרת אותו בהרצאות, הזכרתי לה את זה פעם, היא לא זוכרת שזה קרה. אני עמדתי בצד, ואמרתי, וואו, וואו, למה צריך להמציא חיות לסבתא שלא קיימות? תראו אותה, תראו אותי. עכשיו, למה היא סוציאליסטית, היא פמיניסטית? אני דוסית, אורתודוקסית, זה מילים פחות מגניבות מבחינה אידיאולוגית. אני גלוטן, אני צליאק. אני, רק אל תפריעו לי. לא, 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 לא. אגב, אני לא שותפה לכל מערכת הערכים של שלי, אבל אני בעיקר שותפה ללמוד ממנה איך להביא את האג'נדה לחיים שלי. היא כל כך צדקה. עיתונאי, איך לא ראיתי? כשאותה מפיקה באה אליי, אני כל כך קיבלתי את המוסכמות. זה אייטם, קדושת האייטם, תחרות מלכת יופי, עובדים זה, מי אמר שזה בכלל אייטם? בכמה אייטמים אנחנו מופגזים שבכלל לא אייטמים? הם חרפה מאלף בחינות. לא, קבענו, צריך לעסוק בזה, מי קבע שבזה צריך לעסוק? מי קבע? כי ראינו 2,000 כאלה קודם? פה בדיוק הנקודה, איך אתה משלב? ולכן שאומרים לי הרבה פעמים, דתיים בתקשורת, דתיים בתקשורת, אני לא בודקת בן אדם לפי, אוקיי, אז יש כיפ, יופי, 3 כיפות, ספרנו. מה אתה מביא? הגונים לתקשורת, חכמים לתקשורת, אינטליגנטים לתקשורת, ביקורתיים לתקשורת. זה, 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 זה גם חשוב, זה לא עניין של מי אנחנו, מה אנחנו מביאים. היה לי שיעור, שוב, אני בדיעבד קצת מתביישת, אבל באותם שנים זה היה לי שיעור איך אני מחברת, תרצו, שמיים וארץ. איך אני גם עושה, וישא יעקב רגליו, עוד לא הכרתי את הפסוק הזה, וזה שהוא המפתח לכל הסיפור, אבל איך אתה מביא את עולם הערכים שלך לתוך העולם שהוא לפעמים סותר, שהוא לפעמים סותר את העולם שלך, ואיך אתה... איך אתה מיישם? וזה, כל כך הרבה דילמות יומיומיות, זה מגיע, תסתכלו קצת מסביב אצלכם, כאילו יש כל כך הרבה שטנצים, אומרים להם, לא, זה, למה, מי קבע? מי אמר? אם נמשיך מיעקב, שאמרנו שכבר שהוא נשא את רגליו, אוקיי, הבנו, פיצחנו את זה, נושא אותם, רואה את רחל, אמרנו שהוא גולל את האבן מעל הבאר, מגיע אל בני משפחתה הרמאים והשקרנים, לא השתנו מהפרשה הקודמת, ומבקש לשאת אותה. וכאן, לא סתם הפסוק שאני אקריא לכם עכשיו, לא מופיע, לא בדף מקורות ולא כאן, אולי מרוב ענווה, קראתי ככה על חנן ועל נחמה, ואמרתי שאני לא הצלחתי להבין את הפסוק הזה, ולכן לא שמתי אותו לכם, ובטח שאני לא אלמד אותו, ואני לא מצליחה כל שנה, אם למישהו יש רעיונות אני אשמח, אבל זה אחד הפסוקים, כאילו הכי יפים תמיד אומרים, והכי מרגשים, אני לא מצאתי הסבר שיישב את דעתי על הפסוק, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו ועיניו כימים אחדים באהבתו אותה. נכון, זה פסוק שהוא כאילו עושה לך טוב, הוא רומנטי, אני באמת באמת, איך יכול להיות, אם ככל שאתה אוהב אותה, אתה לא רוצה לעבוד 7 שנים, אז למה זה כימים אחדים? איך זה מקצר את הזמן? אם אתה שונא אותה, זה אמור לקצר, כאילו זה לא, אתה לא רוצה, אבל אם אתה רוצה להגיע ליום החתונה, איך זה נהיה בעיניך? כימים אחדים. אתמול בשעה הזאת עמדתי בבנייני האומה, באולם תצוגות, שבו הייתה אמורה להיות חופתם של שרת חייה ליטמן ואריאל ביגל אתמול, וכיוון שהאולם נשאר ריק, ובנייני האומה אמרו למשפחה, מה לעשות עם האולם הזה? התארגנה דרך רשת נועם צביה, התארגנה מכאן, מעכשיו לעכשיו, יוזמה מדהימה של בנות ונערות, ערב נשים מדהים שהיה שם אתמול. גם שודר, שווה לחפש, נאמרו שם דברים נפלאים על ידי כל כך הרבה אנשים, ובדיוק, כלומר, הנחיתי, אני ככה הנחיתי, עברנו בין הרבנים לבין הנגנים, כולם ככה הגיעו, איך אמרנו, ויסה יעקב רגליו, כולם הגיעו כי הלב הביא אותם, הכל בהתנדבות על גבי התנדבות, וכולם ככה, והם באמת באמת מאוד מאוד מיוחד, ואולי הכי מרגש לראות היה את התור בחוץ. כאילו סתם, ממה, איך אנשים מתחברים לסיפור הזה, כי המון לא הצליחו להיכנס אתמול. ועמדה שם הרבנית ימים המזרחי, ולא שמתי לב לזה באמת. הנקודה שבעצם אנחנו קוראים בפרשה השבוע על כלה שחופתה נדחתה. וכל המדינה מלווה כלה שחופתה נדחתה. לא שמתי לב לזה, עד שהיא לא דיברה על זה אתמול, על הכוח והעוצמה של דמעות של כלה. רחל אימנו הסמל להמתנה הזאת ולציפייה ולאכזבה, כן? כלה שמחכה להיכנס לחופה ולא נכנסת. ושרה התחייה ליטמן המיוחדת שקצת הספקנו להכיר לצערנו בנסיבות האלה בימים האחרונים, ואמורה להיכנס לחופה וזה נדחה בנסיבות כל כך מצערות וכל כך קשות. ומשפט אולי באמת הכי מיוחד, כי אני יכולה לספר לכם פה באמת הרבה על הערב המאוד מיוחד הזה, המשפט הכי מיוחד ששמעתי שם אתמול היה מהניה ביגל, היא אימא של החתן, של אריאל. הגיעו ההורים, כמובן שהצד שיושב שבעה לא הגיע, אבל הצד, משפחת ביגל הגיע, ושניהם, האבא והאימא דיברו, ומאוד ככה הודו לקהל, ושניהם העבירו מסרים מאוד חזקים, אבל הניה ביגל אמרה שהיא עובדת כיועצת חינוכית, והיא רגילה לעבוד עם ילדים על משהו שנקרא זיהוי רגשות, או הכרת רגשות, מיפוי של רגשות, והיא רגילה למפות איתם, ולכן היא אומרת, אני יודעת על עצמי, אני עברתי בשבוע האחרון את כל מנעד הרגשות, את כל המעגל הקיים בעולם של רגשות אני עברתי. אני לפני שבוע חיכיתי לחתונה של הבן המקסים שלי עם הכלה המקסימה שלו, בהתרגשות, בציפייה, בהמתנה, באושר, בשמחה, במה שתרצו. ואני בערב שבת, יום שישי, בין 2 ל-4 בשעות האיומות האלה, בין 3 ל-4 אפילו, עברתי את רגשות של חשש, של לחץ, של כן ולא ואולי וספק, ורגשות איומים ונוראים, ואז עברנו לרגשות המוחלטים של יגון וכאב ואבל וצער. היא אמרה, עברתי את כל מנעד הרגשות חוץ מרגש אחד, שאני לא נותנת לו כניסה. יש רגש אחד שהוא לא בלקסיקון, לא שלי ולא של עם ישראל, והרגש הזה הוא ייאוש. וזה היה כל כך עוצמתי, אמרה את זה שם לקהל, והמשיכה והסבירה שאנחנו יכולים לכאוב ויכולים להצטער, אבל הייאוש לא ייכנס ללקסיקון. וזה קל להגיד את זה, אבל אתה שומע את זה עם בן אדם שמיישם את זה, שחי את זה על עצמו. אז אנחנו בחופה הזאת של יעקב ורחל הדחויה, וכימים אחדים, אותו ביטוי, שוב, מיוחד כל כך ויוצא דופן, אולי, 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 מצאתי פרשנות אחת שאולי אני יכולה איכשהו להסביר את זה דרכה, אולי, אולי, שזה לא היה קצר בשבילו, מה זה כימים אחדים, והיו ועיניו כימים אחדים, אלא ערך העבודה היה קטן עליו ביחס לאהבה שלו לרחל. כלומר, הוא ידע בינו לבינו שזה כלום לעומת מה שמגיע לה. לעומת מה שהוא עוד יכול וצריך לעבוד עבורה, 7 שנים זה כלום, זה כימים אחדים, ראוי שהוא יעבוד בשבילה הרבה יותר. אולי, אבל לא מצאתי משהו שאני מספיק שלמה איתו כדי שנדבר עליו, נדבר עליו כאן. ונמשיך עם העלילה, הם מתחתנים, לבסוף הם מתחתנים, אחרי שלבן מסביר לו על הבחירה והצעירה וכולי, ואחרי שרחל ולאה עושות תיקון אדיר, כל האחים רבים. כל האחים רבים, קין והבל, יצחק וישמעאל, עשיו ויעקב. כל כך יש להם את כל הסיבות עכשיו לרחל ולאה להתכסח, לא. הן מלמדות לקח, הן עושות איזשהו תיקון של יחסי אחיות ושל של אחווה, ואנחנו מתקדמים. בעצם הייתי קוראת לזה הפסוקים של הלידות. אחד אחרי השני נולדים, וטהר, וטלד, וטהר, וטלד. אנחנו כאילו עומדים בפתחו של איזה חדר לידה, קוסמי ועוד שבט, כל ילד אנחנו יודעים שהוא שבט, עוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, זה ממש מזכיר לי את המקום הכי מרגש בירושלים, יודעים איפה הוא? המקום הכי מרגש בירושלים? קומה 9 שערי צדק. קומה 9 שערי צדק, אין. מקום הכי מרגש בירושלים, ותהר ותלד, ותהר ותלד, ולאה, וכולם יולדות ויולדות ויולדות, ואז מגיע הפסוק, שהוא הפסוק השלישי, שנתעכב עליו הערב, והוא הולך כך. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. הוא ענה לה בפסוק, עוד אם הפסוק הזה לא מספיק קשה, הוא גם עונה לה מאוד קשה. ואיחר אף יעקב ברחל ויאמר, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן? מה זה השיחה הקשה הזאת? רק לפני רגע ראית אותה והעברת את כל האבן מעל הבאר. רק לפני רגע זה היה כימים אחדים. מה קרה לאהבה? מה פשר השיחה? טעונה, שיחה עצובה, קשוחה כזאת, מה זה? והפרשנים מתעכבים על הפסוקים הקשים האלה, ומציעים כל מיני כיוונים. הרמב"ן למשל אומר שרחל והמילים האחרונות האלה חרגה מההגדרה של תפילה. אי אפשר להגיד ככה על תפילה. לא ככה מתפללים, לא דורשים, לא תובעים, אלא מתחננים, מבקשים. ומה זה האיום הזה? זה איום בהתאבדות? הרמב"ן כותב, מה זה ההפחדה הזאת? זה לא מתאים. רחל חרגה מההגדרה של תפילה ראויה. פרשנים אחרים אומרים ליעקב, איך אתה עונה לה ככה? אז היא דיברה על קושי. איך אתה עונה לה ככה? תחת אלוקים אנוכי? איך אתה עונה לה ככה? יש ביטוי חזק בחזל. כך עונים את המעוקות. מעוקות, זה נשמע כזה משהו של מועקה, תעוקה, תקיעות, הכל ביחד כזה. מעוקות כזה, בקיצור. כך עונים את המעוקות. אתה רואה שהיא במועקה. אם היא עונה, זה גם טוב לזוגיות. אם היא מדברת כל כך קשה, תכיל אותה. אל תעלה גם אתה ווליום. הכי חוכמה. אחד מעלה ווליום, השני עוד יותר מעלה ווליום. ראית שהיא כבר מאיימת פה בהתאבדות. מה אתה אומר לה, תחת אלוקים? תכיל את האירוע, תקטין, ואל תגדיל. אבל פה מגיע על הפסוק, באמת, המאוד קשה הזה, מגיע הרב יצחק ארמה, בפירוש יוצא דופן, פירוש בין 600. אפרופו שלי ופמיניזם, הוא קדום גם לתנועה הפמיניסטית. הרב יצחק ארמה כתב את הספר עקדת יצחק, הוא היה מחכמי ספרד בזמן הגירוש, והוא אומר שהבעיה בפסוק הזה, זה תפיסה מצומצמת של מה זה אישה. וכך הוא כותב. והנה בשני השמות, אישה וחווה, נתבאר שיש לאישה שתי תכליות, כן? לאישה יש שני שמות. האחד, מה שיורה השם אישה, נכון? כי היא לוקחה מאיש, וכמו היא תוכל להבין, כמו האיש, היא תוכל להבין ולהשכיל בדברי שכל וחסידות, כמו שעשו האימהות, וכמה צדקניות ונביאות, וכאשר יורה פשט פרשת אשת חיל, תקראו את הפסוקים של אשת חיל, אז יש לה תכלית אחת, שהיא כמו של גבר, להשכיל בדברי שכל וחסידות. והשנייה, זה עניין ההולדה, והיותה כלי ללידה ולגידול בנים, כאשר יורה השם, חווה, הם כל חי. כלומר, כל אחת היא גם אישה, והיא גם חווה. והנה, תהיה האישה כאשר לא תלד. מנועה מהתכלית הקטן, התכלית השני של הלידה, אבל היא תישאר להרה או להיטיב, כמו האיש אשר לא יוליד. כי ודאי עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. על כן חרה אף יעקב ברחל, כאשר אמרה, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, לגאור בה ולהשכילה, בזה העניין הנכבד, והוא שהיא אינה מתה לפי התכלית המשותף. לפני 600 שנה בא הרב הרמה ואומר, יש לך עוד תפקיד רחל, הבה לי בנים, ואם לא, אני עושה מצוות ותורה ומעשים טובים, לא ואם לא, מתה אנוכי. כמו הגבר, את צריכה להשכיל בדברי תורה וחסידות. והפולמוס הזה על תפקיד הגבר ותפקיד האישה ימשיך ללוות אותנו. ראיתם השבוע את הפתק של האבא הזה ששלח לה... מישהו פה לא ראה את הפתק של האבא, ירים יד, מי שלא ראה את הפתק של האבא, שכותב למורה, אבא הוא לא אמא, ולכן לוקח לו שעה לעשות מה שאמא עושה בחצי שעה. מי פה לא ראה? אוקיי, יפה מאוד. מי פה לא ראה את התשובה של האמא עם הרוורס, שהיא ניסתה לעשות רוורס, אז יש כבר פרק שני, תתעדכנו, היא עונה לו, שאמא היא לא אבא, ולכן היא הייתה צריכה לעשות רוורס, כשהיא שלחה אותו, כשהיא באה להביא את הילדים, ולכן הילד איחר. זה, אפשר לפתח את זה לקלטים בלתי נגמרים. אגב, היום, אני לא צוחקת, ראיתי באחד הפמיניסטיות משהו בלי חוש הומור, אני לא יודעת באיזה קבוצה, אבל ראיתי ניתוחים מגדריים של הפתק הזה, שטוענים שמדובר בהסללה, הבנייה, מגדר, מגזר, הכל, שלא יכול להיות שהאבא דורש מהאישה להיות סופר וומן, ומה זה שבושה, ואיזה איך אנחנו מנחילים לילדים דעות כאלה נפסדות, כבר בגיל 3, בקיצור עשו דוקטורט על הפתק הזה, אבל הנה, בא הרב הרמה, ואומר לנו כבר לפני 600 שנה, נכון, זה נקודה מהדהדת, התפקיד של הגבר, התפקיד של האישה, מה התפקיד? ופה אני הבטחתי לכם עוד אנקדוטה על חנן ועל נחמה ועל היחסים ביניהם, כי בעוד עיון שלו, חנן מביא את הרב הרמה, את המקור הזה, שהוא באמת מקור עוצמתי, על כך שיש פה, ודאי לפני 600 שנה, אבל לא בטוח שגם היום כולם קולטים את זה, ואז הוא כותב, הוא מביא את העיון הזה, ואז הוא מביא את המקור, ואז הוא כותב כך, לכאורה, אין לכם את זה, תקשיבו לי, לכאורה ניתן היה לחתום את המאמר בדברים האלה, כאילו הוא רוצה לסיים, אבל התמונה לא תהיה שלמה אם לא אצרף לדברים שיחה אישית שקיימתי עם נחמה על הדברים של הרב הרמה. זה היה לפני שנים רבות, נחמה הייתה מדריכה את עצמה, אתם כבר יודעים, לכפר עציון, למסור שיעורים בפרשת השבוע. היא הביאה בשיעור את המקור הזה מספר העקדה על ההבדל בין אישה לבין חווה, ובאותה שעה אני חשבתי לעצמי כי הדברים הולמים את דמותה. נחמה לא זכתה לפרי בטן כל חייה, אבל כמה היא זכתה, הוא אומר, להבין ולהשכיל בדברי שכל וחסידות. לאחר השיעור עשיתי אותה הביתה. בדרך העזתי להודות לה על השיעור ורמזתי על דמיון בין דבריו של בעל העקדה לבין דמותה שלה. נחמה האזינה בשתיקה לדבריי, אבל לפתע היא קטעה אותם ואמרה בקול כואב, אבל האמת היא שיעקב לא הבין את רחל ובעל העקדה לא התחיל להבין מה היא אישה, אמרה ולא הוסיפה, אבל אני שמעתי בשתיקתה נזיפה שאומרת גם לי, וגם אתה לא מבין, ולעולם לא תבין, והרהרתי ביני לביני, כך עונים את המעוקות. מי אנחנו שנשפוט, בעצם הוא אומר כאן, את מי שלא זוכה להגיע לקומה התשיעית של שערי צדק. אתה לא יכול להגיד, לא, תתנחם, הנה, הרב הרמה אומר, יש לך עוד תכלית בחיים, זה נכון, הפירוש הוא נכון, אבל אנחנו לא יכולים לכפות על בן אדם להבין את זה, ומצאתי השבוע, בעקבות הסיפור של חנן, מצאתי שתי עדויות לכך שנחמה נפגעה בנקודה אישית לא פשוטה. קל להגיד, כמו שאמרתי קודם על הניה ביגל, כשהיא אומרת שהיא לא נותנת לייאוש להיכנס, וואו, כי באמת היא נבחנה בזה, אבל כמה, נורא קל לנו להגיד דיבורים ככה מגבוה, מלמעלה. אז בשני מקורות לפחות, נחמה אמרה, גם בביוגרפיה שלה שכתבה חיות הדויץ', היא אומרת שהרב הרמה לטעמה לא צודק, כי אין חשוב ויקר מהולדת ילדים, והיא הייתה מוותרת על כל מה שהשפיע עליה הקדוש ברוך הוא בהשכלה, עבור ילד אחד, ובמקור אחר, תלמידה שלה, יוגלי רויכמן, אומרת שנחמה עצרה את השיעור כשהיא עברה על המקור הזה, הצביעה על ספרי הלימוד הרבים שיתרו את קירות ביתה, ביניהם ספרים רבים פרי עתה, ואז אמרה לנוכחים, אתם רואים את הספרים האלה? על כולם הייתי מוותרת תמורת ילד אחד משלי. כלומר, נחמה הרבתה להביא את הפירוש הזה, אבל לא הצליחה ליישב אותו על ליבה ולקבל אותו. מאוד מזכיר את השירים של רחל המשוררת העקרה שמתפללת לבן. לא נסיים ברוח הזו כמובן, וצריך לזכור, אם נחזור כל הזמן לפרשה, כל הזמן אנחנו קופצים החוצה אל הקלה שרה תחייה, אל נחמה, אל עוד אנשים, אבל אם נשאר עם גיבורי הפרשה, אז צריך לזכור, רחל זוכה לפרי בטן, נולדים לה בהמשך ילדים, יוסף ובנימין, והכתוב גם מעיד איך בסוף נולדו לילדים, יש פה פתרון לחידה, המשך לאותה שיחה, שימו לב, מקור אחרון אצלכם. ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. וישמע אליה אלוקים, באים הפרשנים עם מרקר ועם בולד ועם אנדרליין ועושים וישמע אליה אלוקים, זה הסיפור. אתם זוכרים מה אמר הרמב"ן? שהיא לא הבינה איך מתפללים, היא אמרה ליעקב תתפלל בשבילי, והיא ביקשה להתפלל בתקיפות, והיא אמרה אם לא אני מתה, לא 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 לא. מגיע הרמב"ן ואומר הנה רחל לפנימה, היא כבר לא נסמכת על התפילה של יעקב, והיא לא מאיימת למות חלילה, היא התפללה קשה מאוד בעצמה, וישמע אליה אלוקים, היא התפללה, ואז הוא גם שמע, ואז היא גם נענתה. היא לא שינתה רק את היחס הפרטי שלה לתפילה, רחל היא הפכה לסמל התפילה, מה זה רחל, מה זה קבר רחל, קבורה עליהם הדרך, מגיעים אליה, בוכים לה, מתפללים לה, קדוש ברוך הוא, זה כתוב במדרש, מקשיב לה יותר מלכל האבות ולאמהות, לדמעותיה של רחל, מה זה הבכי של רחל, אלפי שנים כשאנחנו יוצאים לגלות וחוזרים לגלות ויוצאים וחוזרים וברוך השם חוזרים בפעם הזאת, זה, כמה זה מלווה התפילות והבכי של רחל. התחלנו מזה, מהבה לי בנים ואימה אין מתה אנוכי, וסיימנו בישמע אליה אלוקים, שומע עד היום, עד היום. זה סגיר אולי לשיחה הקשה הזאת בין יעקב לבין רחל, סגיר אופטימי ומשמח. אז שלושה פסוקים לסיום עברנו עליהם, שלושה פסוקים שמלמדים אותנו שלושה דברים. קודם כל שיש סולם, והסולם הזה הוא גם ההיסטוריה האנושית, והוא גם אנחנו, אם אנחנו לוקחים אותה לכיוון הקיומי, אז הוא גם בתוכנו. דבר שני, החזון והעניין הרוחני נותן המון המון כוח לנו, לרגליים ולידיים, הכוח פיזי שנובע מהנפשי, והוא גם כוח לחבר בין קודש לחול, בזכות יעקב, בזכות שלי יחימוביץ', לא משנה בזכות מי, תזכרו את זה, קחו את זה לחיים, את הכוח הזה של החיבורים, וגם ההבנה שיש לנו תכלית להקים משפחה, ויש לנו תכלית לעשות מצוות ומעשים טובים, ובאמת יש לנו את שתי התכליות לפי כל הפרשנים, והלוואי ולא יבוא אף אחד לידי ניסיון בתחום הזה, ויוכל לקיים תמיד את שתי התכליות, בלי מבחנים קשים בתחום הזה. תודה רבה לכולכם, ולהתראות כאן בשבוע הבא בעזרת השם. תודה.